אנחנו בדף בית עמוד בית. רבי חגי בשם רשב"ג אומר, שלוש תרומות נאמרו בפרשה הזאת, פרשת תרומה. בתחילת פרשת תרומה הביטוי תרומה חוזר שלוש פעמים כנגד שלוש תרומות שבני ישראל נתנו למשכן. תרומה ראשונה הייתה תרומת האדנים בשביל לבנות את אדני הכסף שהחזיקו את המשכן מלמטה, זאת הייתה תרומה אחת. תרומה שנייה הייתה תרומת השקלים, מחצית השקל, ותרומה שלישית הייתה תרומת המשכן, התרומה שהרגילה להביא את כל המתכות ודברים בשביל בניית המשכן. כמו שמופיע בפסוקים, מדבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, זה כנגד תרומת האדנים, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, זה כנגד תרומת השקלים, זאת התרומה שתיקחו מאיתם, זה תרומת המשכן. והיה הבדל בין שלושת התרומות. תרומת המשכן, שהיא הייתה לצורכי המשכן, מה שירצו יביאו. אחד רוצה להביא זהב, יביא זהב. אחד רוצה להביא נחושת, יביא נחושת. הוא מביא עצים, הוא מביא חוטים, מה שרוצים. תרומת שקלים לקורבן, מה שירצו יביאו. זאת אומרת, אפשר להביא מטבע כסף, מטבע זהב, אבל יד כולם שווה. היה צריך להחליט על משהו שכולם שווים בו. משהו שכל ישראל יהיו שווים בדבר הזה. ולא פחות ממחצית השקל. לא פחות ממחצית השקל. כן, אתה רוצה להביא איזה זהב, אתה רוצה להביא כסף. אחד מביא, רוצה להביא מחצית השקל בצורה של מטבעות כסף. אחד רוצה להביא מחצית השקל בצורה של מטבעות זהב. אחד רוצה להביא מחצית השקל בצורה של מתכת.
השאלה אומרת פה...
אז מה שרצו יביאו, אבל שיהיה יד כולם שווה. זאת אומרת... יהיה הבדל
משהו, אמרנו
שלא יהיה לא, אין הבדל, אתה צריך אני אומר לך, תביא משהו שווה חצי שווה ערך, איך אני מביא את השווה ערך הזה? אני יכול את השווה ערך הזה אני יכול להביא בכל מיני צורות. אז יוצא שיכול להיות שיהיה טיפה יותר לפה, טיפה יותר לשם, אבל לא הבדל גדול. לעומת זאת, תרומת האדנים, על תרומת האדנים כתוב העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. זה תרומת האדנים שהייתה מדויקת בדיוק, שהייתה בדיוק מחצית השקל ורק מכסף. תרומת האדנים הייתה כולה רק מכסף, ולכן היה בסוף אפשר ספרו בסוף בדיוק כמה כסף, מתכת כסף הייתה לתרומת האדנים, בנות את אדני הכסף. ואם מעט האדנים מעט הכיכר, כיכר לעדן, זה כל עדן כיכר. והיה בסוף ספירה מאוד מדויקת בפרשת פיקודי.
אז לאדנים זה בית המקדש עצמו?
למשכן.
למשכן, בית המקדש לא היה?
לא, אנחנו מדברים על המשכן, על אדוני הכסף שהחזיקו את הקרשים של המשכן. זה היה דבר חד פעמי. חד פעמי. תודה רבה. השיר לא ירבה ועדה לא ימית, זה נאמר על תרומת האדנים לאדנים. אומר רבי אבון, גם בפרשת כתיסה, שמופיע שם מחצית השקל, למשם רמוזות שלוש התרומות, כתוב מחצית השקל תרומה להשם, ייתן תרומת השם, לתת את תרומת השם, זה רמוז לזה. ואכן מנהג מופיע ברמה שכאשר נותנים מחצית השקל בזמן הזה, נותנים שלוש מחציות. זה מנהג שמופיע ברמה, כך מנהג אשכנזים, לתת שלוש מטבעות של חצי, שלושה חצאי שקלים, כדי לרמז נגד שלושת התרומות שמופיעות כאן.
מחצית השקל זה האדנים או כל התרומות?
אמרנו יש שני מחצית, בזמן המשכן היו שני מחצית השקל. היה מחצית השקל לקורבנות והיה מחצית השקל לאדנים.
וזה שכתוב שהעשיר לא יעבור אדם ימית זה דווקא?
זה על האדנים. כי זה היה דווקא ממתכת של כסף.
שם אי אפשר לשנות.
זה מדויק, זה חייב להיות מחצית השקל כסף. אתה לא יכול לזוז מילימטר לפה מילימטר לשם. זה באדנים.
בסדר?
בזמן הזה זכר לעובדה, זכר זה מנהג, בגלל שהמילה תרומה מופיעה שלוש פעמים בפרשת כי תישא, זכר לדבר אנחנו נותנים שלוש מטבעות של חצי.
בעצם גבו פעמיים ושתי התביעות האלה היו בחודש אדם?
אז בבניין המשכן זה לא בחודש אדר, זה הבניין המשכן.
זה גם
חד פעמי, לא חד פעמי, פעם אחת בשביל לבנות את האדנים. נחזור למשנה. במשנה למדנו שבתתוו קוראים את המגילה בקרחים. לא כן וכי לא כך אמר רבי חלבו בשם רב הונה בשם רב חייא בר אבא, שהכל יוצאים ביהודה לאיזשהו זמן קריאתה, לא בא אלא למדך שכל המצוות הנוהגות באדר שני אינן נוהגות באדר ראשון. כלומר, כתוב במשנה שקוראים את מגילה בתתוו לבני הקרחים, ולכאורה אתה רבי חלבו טענת שבני הקרחים יכולים לצאת ידי חובה גם ביוד דלת, אז למה כתוב שבני הקרחים צריכים לקרוא דווקא בתתוו? הרי לפי שיטתך בני קרחים יכולים לקרוא גם ביוד דלת. האם זה לא בא לומר אחרת ממה שאתה אומר? אתה גמרא לא, זה משהו אחר. המשנה לא באה לומר שזמן קריאת הקרחים דווקא בתתוו, יכול להיות שאפשר לקרוא גם ביוד דלת. מטרת המשנה רק לציין את ההבדלים, שאת הנושאים שבהם אנחנו נוהגים בחודש אדר, ובאה המשנה לומר שיש הבדל בין אדר א' לאדר ב'. אז דרך אגב אנחנו אומרים שהקרחים קוראים בתתוו, אבל באמת זה לא קשור. המשנה, אל תוכיח מהמשנה שלנו, אל תוכיח מהמשנה שלנו האם בני הקרחים יכולים לצאת יחובה בי"ד. רבי יוסי ורבי אחא אבו יתבין ישבו ולמדו. אמר רבי יוסי לרבי אחא, לא מסתברא לשעבר, גם שרבי חלבו אמר שבן קרחים יכול לקרוא בי"ד, לא מסתבר לכשעבר אלא להבא. זאת אומרת, אם בן קרח, שלכתחילה בן קרח צריך לקרוא בתתוו, אם הוא קרא בי"ד, אתה רוצה לומר שהוא יוצא ידי חובה? לא מדובר על אדם שכבר עבר תתוו, עכשיו אתה שואל, הוא עבר י"ד, עבר תתוו, הוא קרא בי"ד, ברור שבדיעבד הוא יצא חובה. זה פשיטה, לא על זה אנחנו מדברים. אל עיקר החידוש, שאפילו הוא עוד לא הגיע תתוו, זאת אומרת ירושלמי שקרא בי"ד ועוד לא הגיע תתוו, אפילו אחי הוא לא צריך לקרוא עוד פעם בתתוו, הוא יצא ידי חובה לדעת רבי חלבו, ולא צריך לקרוא שוב בתתוו. שואלת הגמרא, למה? והתני, מקום שנהגו לקרותה שני ימים, קוראים שני ימים. יש מקומות מסופקים, יש מקומות שהם ספק פרוז, ספק מוקף, אז המקומות האלו קוראים אותם את המגילה פעמיים. למשל גם היום בחברון קוראים מגילה פעמיים, גם בי"ד גם בתתוו, שהיא לא. אז למה אתה קורא פעמיים? הרי לפי דבריך רבי חלבו, בן קרח שקרא בי"ד יצא ידי חובה, אז קראת בי"ד, זהו, יצאת ידי חובה, למה צריך לקרוא עוד פעם בתתוו? אמר לאף אנא סבר כך, באמת גם אני סובר כרבי חלבו, ואף על פי כן לא קשה, כי אמר רבי מאני יאות, אילו בן תתוו שקרא בי"ד ולא קרא בתתוו, שמה שומעים לו? אם כן, נמצאת העוקר זמן קרחים בידיך. כלומר, יש הבדל בין הוראה קבועה לכתחילה לבין מקרה שקרה. אם אני אתן הוראה שכל בני הקרחים יוצאים ידי חובה בי"ד ולכתחילה קוראים בי"ד, במו ידי עקרתי את פורים של מוקפים, כולם יותר פשוט קוראים בי"ד, סוגרים עניין. אז ודאי שאנחנו לכתחילה אומרים לכולם תקראו בתתוו, ולכן גם אנחנו בקרחים מוקפים נקרא גם בי"ד וגם בתתוו. אבל אם יצא במקרה בן אדם ירושלמי שלא הסתדר לו, ידע שאין לו אפשרות לקרוא בירושלים, והוא נמצא בי"ד בעיר וקרא שם את המגילה, ועדיין יצא, נאמר שהוא יצא ידי חובה. אז זה מדובר על מקרה נקודתי, לא על עיקרון נקודה. תני רשב"ג אומר, רשב"ג מוסיף, מצוות הנוהגות באדר שני אינן נוהגות באדר ראשון. זה ראינו כבר, שכל המצוות של אדר ב' לא קיימות באדר א', חוץ מאספד ותענית ששווים בזה בזה. זאת אומרת שבי"ד ובי"ד של אדר שחל באדר ראשון, י"ד ותתוו של אדר ראשון, לא לא אומרים תחנון בשפה שלנו, לא מספידים ולא מתיינים, למרות שזה לא פורים, אבל זה תאריך שכאילו שייך לדבר הזה. ורבי אבא ברבי ירמיה בשם רב, ורבי סימן לשם יובלים, אומרים שבאמת הלכה כרשבג. באמת רב הונא רבא דציפורין אמר, הניג באמת רבי חייא בציפורין כעדא דרשבג, כמו כך הוא הנהיג. זאת אומרת, מדייק הירושלמי לא אמר אלא הנהיג, זה לא הלכה. יש הבדל בין הלכה, מה שמקודם רבי ירמיה אמר, לבין הנהגה. הלכה דורשים ברבים, מנהג אתה עושה ככה, אף אחד לא ידחה כלום, אבל זה לא דורשים ברבים. אדם בא ואומר, טוב, לא אומרים לו כלום. אבל לעניין שטרות, כשאנחנו צריכים לכתוב בשטרות את התאריך וכותבים אדר, אז אנחנו כותבים אדר ראשון ואדר שני סתם. שיטה ראשונה אומרת שבשטרות, כשאתה רוצה לכתוב אדר א', אתה צריך לכתוב אדר ראשון, ולא באדר ב', אתה לא צריך לכתוב אדר ב', מספיק שכתוב אדר סתם, זה אדר. זה שיטה ראשונה. ורבי יהודה חולק, רבי יהודה אומר להפך, באדר ראשון כותבים סתם, ובאדר ב' כותבים אדר שני. אנחנו נוהגים להלכה, אם אני זוכר נכון, שכותבים באדר ראשון אדר ראשון, ובאדר שני כותבים אדר סתם, כדעת תנא קמא. בשפקטובה למשל, משטרות.
כן. אבל אז אם זה שנה פשוטה, כתבתי אדר.
זה מצוין, טוב מאוד. אתה באמצע, אתה בעיצומה. מתקנים את הדרכים בשבועיים לפני ראש חודש, בתתווה באדר, שבועיים לפני ראש חודש ניסן, מתחילים כבר להתכונן לקראת העלייה לרגל, מתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוואות המים, ועושים כל צורכי הרבים. מה זה כל צורכי הרבים? יש כל מיני צורכי רבים. למשל, דנים דיני ממונות ודיני נפשות. זה הזמן לדון דיני נפשות ודיני ממונות, כל מיני נושאים של צורכי הרבים. שבועיים לפני, בשבועיים שבין פורים לראש חודש ניסן. כל מיני דברים שלא הספקנו לעשות בחורף, דחינו אותם, מנסים לסיים אותם. אומר המאירי, מדוע? כי יש בראש חודש ניסן מימד של שנה חדשה, ואנחנו כאילו רוצים לסגור את כל הדברים שלא סגרנו לקראת ראש חודש ניסן. זאת אומרת, אם יש מישהו שעוד לא ינשנו אותו, או עוד לא גבינו את החוב שלו, להגיע לראש חודש ניסן עם דף חלק, עם כל מיני דברים, לגמור, לכלות, לכל עצמה. כל מיני, כן, נושאים ציבוריים, אחריות, דברים שהם אחריות של בית דין. כאילו בית דין רוצים להגיע לראש חודש ניסן נקי. בסדר?
כתוב שיש עניין, אם יש לך דין מתרגועים, אנחנו
נעשה את זה. באדם, אז זה עוד דבר. דיני מכות ופודים ערכים וחרמים והקדשות, כל מיני דברים שהיה צריך לפדות אותם, לממש אותם. ומשקים סוטה, אם שכחו או דחו את נושא הסוטה, ולהכין פרה אדומה, שרופים פרה ורופים מגלה רופה אם צריך, ורוצים עבד עברי, מתארים את המצורה, כל מיני משימות של בית דין דואגים לעשות אותם, ומפרקים את המנעל מעל גבי המים. לפי יש פה גרסאות, הגרסה אחת, הכוונה שאם יש בורות מים שהיו נעולים במשך כל החורף, עכשיו הזמן לפתוח את הנעילה ולאפשר שימוש בבורות המים, ואין מחזירים אותו. תמן תנינן, יש במסכת מאוד קטן כתוב שבכל המועד משקין בית השלחים, ובכל המועד גם מציינים את הקברות. בכל המועד מסמנים קברות, ולכאורה מוזר, הרי לא כבר ציינו מהדר. המשנה שלנו אמרה שמציינים את הקברים כבר בפורים, אז למה במסכת מאוד קטן כתוב שמציינים את הקברים בכל המועד? כבר ציינו אותם. אתה כלומר תיפטר שירד שטף של גשמים ושטפו, פתאום עשינו, חשבנו שהגיע האביב, אתה יודע, באיזה קף אדר כזה, סימנו את זה, פתאום ירד איזה גשם לא צפוי, שטף את כל הסיד, את כל הצבע, וצריך לסמן את הקברים מחדש. פתאום עלו על זה, בחול המועד צריך לסמן אותם מחדש. אותו דבר המשנה בחול המועד, במועד קטן אמרה שבחול המועד יוצאים בית הדין אף על הכליים, ולכאורה למה לצאת על הכליים? הרי כבר יצאו מאדר. שוב, תיפטר, יש פתרון גם לזה, שהייתה שינה אפלה. זאת אומרת, באיזה שנה רגילה אנחנו יוצאים על הכליים לשדות, אחרי תתווה באדר לראות, אבל יש לפעמים שנה שבה כל הגידולים קצת מאחרים, יצאת אחרי פורים לשדות, לא ראית שום דבר, אז בחול המועד, אז יוצאים שוב פעם הדיינים, שלוחי בית הדין לראות, ועוקרים כליים. מניין לציון? למדנו אם כן שצריך לציין את הקברים כדי למנוע מאנשים להיטמע בטעות. מה המקור לזה? רבי ברכה בר יעקב בר בת יעקב בשם רמחוניה דברת חברין, שמקום שנקרא דברת חברין, ורבי יוסה אומר שזה לא בשם רבי יעקב הזה, זה בשם רבי יעקב בר אחא בשם רבי חוניה דברת חברין, או יש אומרים שזה רבי חזקיה, רבי עוזיאל אומר שזה בריידר רב חוניה דבת חברין בשם רב חוניה דבת חברין. יש פה כל מיני שאלה בדיוק השושלת מי אמר למי. בכל אופן כתוב בפרשת מצורע תמה תמה יקרא, כתוב שמצורע שהוא נמצא מחוץ לעיר, אז הוא כל מתקרבים אנשים הוא צריך לצעוק אני תמה אני תמה אני תמה, כאילו להזיר אנשים אל תתקרבו אליי. זה חובתו של מצורע לקרוא תמה תמה כדי להרחיק את האנשים מתומתו. רואים מכאן שתהיה התומה קורא לך בפיך, זאת אומרת צריך שהתומה תאותת, תזהיר. אז טוב, זה כשיש מצורח בן אדם, ואם אני יש לי כאבר הוא לא יכול לדבר, אז אני צריך לשים שם פסים לבנים בועקים שהם מזהירים, כן, הם זועקים תומה נא להיזהר, כאילו התומה קוראת לך בפיה ואומרת לך פרוש. גם כל מקום, כל תומה צריך לסמן, גם גברים. אז תסמן בית קברות, שים סימן לבן, שים לא יודע, תחפש.
יש הרבה מקומות בארץ ישראל שיש קברים שהם לא בתוכי קברות.
רבי אלה מביא עוד מקור בשם רבי שמואל בן נחמן, כתוב בספר יחזקאל, אחרי שגוג ומגוג יבואו לירושלים והקדוש ברוך הוא יהרוג את כולם, אז כתוב וראה עברו אנשים בארץ אחרי המלחמה, מי שרואה עצם בנה אצלו ציון עד קוברו אותו. אז כתוב עצם מכאן שמציינים על עצמות, ואדם מכאן שמציינים שדרה וגולגולת, גם אם אין שם הרבה עצמות אבל יש שדרה וגולגולת, זה דבר שמתמא. ובנה מכאן שמציינים על גבי אבן קבועה, זאת אומרת צריך גם לחפש אבן שהיא לא זזה אלא אבן שהיא בעלת אופי של בניין, כי אם האבן הזה תזוז אז בעצם היא לא מציינת כבר את הקבר ויש לזה השלכה לא טובה, כי אז פתאום מישהו רואה איזה חתיכת אבן לבנה מסומנת, אומר פה יש תומה, ואם מישהו עבר פה אז הוא נטמע, ואם הוא נגע בתהרות התהרות האלו הלכו, יבואו לטמא תהרות שלא לצורך. אבל לכן כשאתה מסמן על אבן תבדוק שזה אבן כזאת מוסלע שלא זז, שלא יהיו תקלות בדבר, כי אם אתה אומר על גבי אבן תלושה אף היא הולכת ומתמת במקום אחר, הכוונה יחשבו שיש תומה במקום אחר ויתעו בדבר.
זה המקול המצווה?
כן,
אצלו בסמים זה בדין? בדין אחרי?
כן, שלוחי בדין והמועצה הדתית לסמן במקום טהרה, זאת אומרת שהסימון הוא לא צריך, הוא לא על התומה אלא טיפה לפני, זאת אומרת לא להגיע למצב בשדה מוקשים, אתה לא שם לך את הסימון של שדה מוקשים על המוקש אלא קצת לפני כן כדי שתצליח להיזהר. אז גם כאן הסימון צריך להיות טיפה לפני התומעה כדי שתוכל לשים לב לדבר הזה. ציון מכאן המקור שמופיע בספר חזקאל, זה המקום שצריך המקור לציון קברים, וכתוב הוא מצא אבן אחת מצוינת, כך כתוב, אף על פי שאין מקיימים כן, המאהיל עליה תמה. זאת אומרת, אם אני מוצא אבן בודדת מצוינת, למרות שלכתחילה אמרנו שמציינים לא על מקום הטומאה עצמה. אז בדרך כלל אנחנו לא אומרים, אנחנו משתדלים שהמקום הסימון לא יהיה הטומאה עצמה, אבל לחומרה אני רואה אבן בודדת, אני לא יודע, אולי באמת נתקלתי בטומאה עצמה, ולכן יכול להיות שיש פה טומאה ממש. מספק אנחנו מחמירים שהמאהיל על אבן בודדת צבועה בלבן, אז הוא תמה, כי אני אומר מת היה נתון תחתיה, אני חושש שהיה מת מתחת האבן. אם היו שתיים, אם אדם מצא שתי אבנים לבנות, אז המאהיל עליהם טהור. אז ברור לי ששתי האבנים האלו מסמנות שהטומאה נמצאת ביניהם. זאת אומרת, כל אבן מצד עצמה היא לא מתמת, אין בטומאה, לכן מי שמאהיל על האבנים הוא טהור, אבל ביניהם שם נקודת הטומאה. אם היה חורש בינתיים, אם אני רואה קרקע חרושה, שתי אבנים ובאמצע קרקע חרושה, אז בעצם מבחינתי אין פה משהו באמצע, אלא כל אבן היא כאבן יחידית, ולכן הפוך, ביניהם טהור, השטח שבין שני אבנים הוא טהור, כי בעצם הם לא מסמנות לי משהו ביניהם, על כל אחת מסמנת משהו לעצמה, ודווקא תחתיהם, מתחת לכל אבן, אני חושש לחומרה שאולי יש טומאה מתחתיה. תני, כתוב בברייתא שאין מציינים על הבשר, שמא נתקן הבשר, אל תסמן בשר, כי בשר מתעכל ויעלם בסוף. אז שמת פה אבן עם ציון לבן שיש פה קבר, האמת שתוך חצי שנה, שנה כבר לא נשאר קבר, כלום לא נשאר פה. עכשיו יעבור בן אדם ובטעות עבר מעל האבן ויגיד, נתמתי, ואז אני יודע מה הוא יהיה, יהיה לזה השלכות הלכתיות, הוא יתאה, חושב שהוא תמה, בלגן שלם. לכן אל תציין את זה בכלל, כדי שאדם לא, זה נועד עוד רגע להיעלם, אין צורך לציין את זה. רבי יוסי,
לקבור
כן, אבל לא צריך לציין, כי זה ציון נשאר לשנים, והבשר הוא נעלם עוד מעט, אז לא לציין דבר שעוד מעט הולך להיעלם.
אנחנו מדברים על ממש סמוך, זה חודש לפני העלייה לרגל,
שואלת הגמרא, רבי יוסטה בשם רבי שונה בא כמי רבי מנה ולא נמצא מטמא טהרות למפרע, הרי יש פה חשש שאולי בתקופה הראשונה לפני שהבשר נעלם מישהו עבר שם עכשיו בטעות והוא לא יודע והוא בעצם נהיה טמא. אמר לי, בסדר, אני לוקח את הסיכון, מוטב שיקלקלו לשעה ולא יתקלקלו לעולם. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת יש פה תקלה לטווח הקצר, שבן אדם יעבור במקום הזה והוא לא יודע שהוא נטמע מבשר חדש יחסית שנמצא. אבל האלטרנטיבה יותר גורה, כי האלטרנטיבה לבנות שם סימן שעכשיו יהיה כמה שנים שם, יגרום הרבה יותר תקלות, ולכן העדיפו חכמים על זה. בבבלי נגבלה לדין הזה שמדובר על כמות קטנה של בשר, לא על כמות, זאת אומרת כמות קטנה שבוודאי זה היא מתקלה די מהר. אם אדם עבר שמה, הוא לא, אתה עברת שם, אתה יודע, זה אבן שם, שם בית קברות, וואי, נכון, בית קברות, ואז אם נגעתי בתערות, הם נטמעו, צריך לשרוף אותם, ונגעתי בבן אדם, אז הוא תמל. הוא כאילו מחזיק מעצמו עכשיו תמל, יש לזה המון השלכות, למרות שבאמת, זה לא תמל, יש שם בשר שמזמן כבר קלה, ולכן עיקר הסימונים היו לעצמות, כמו שראינו שהסימון הוא לעצמות, ולא לבשר.
יוסטה, השאלה זה שמות שהיו בישראל,
איפה רצית שם יהיו? זה שמות ובגמרה, לא כל אחד נכנס לגמרה, לא כל אחד נכנס לגמרה, צריך שם, צריך להיות יהודי בשביל להיכנס. הבאי זה גם לא משה רבקה, לא נתעוררת עכשיו, זה כל הבבלי מלא, הונה, חיסדה, פאפה.
למה אריאב נמצא בזה?
זאת השאלה, יש לו אשכנזי סמן ירושלמי, הבבלי זה רק כל ספרדי, אבל השמות לא השתמשו במות שיבותים בכלל.
מה זה שמות יהודים? אין דבר כזה שמות יהודים.
ספרדים.
לא, שמות
ישיבות תנכים הכוונה. תנכים, עד התנך, יש לך מיליון שמות. מה, הם ממציאים, אין בעיה, אתה יכול להמציא איזה שמות שאתה רוצה, אין שום בעיה.
אין שום.
הדבר היחידי זה לא לקחת שם של רשע, ולא לבלבל בין זכר לנקבה, אבל חוץ מזה אתה תקח איזה שם שאתה רוצה, הכל טוב.
ישמעאל.
רבי ישמעאל חזר בתשובה. רב לא, קורא לו אבי אבא. אבא, 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 נכון, אבל היו גם שמות רב פאפה, זה השם שלו. אז צריך לראות, אבל כן, אבל אם זה שם שהוא ממש מתאים מבלבל,
זה מאוד מתאים.
אבל הדבר העיקרי זה לא לקחת שמות של רשעים. אני יודע, עומרי, נמרוד, זה רשעים, אל תקרא לבן שלך עומרי. אבל חוץ מזה, איזה שם שאתה רוצה, תבחר מה שאתה רוצה, הכל טוב. אין מגבלות של שמות. הכל מצוין. אמר רבי יהודה, אומרת המשנה, בראשונה, כשהיו שלוחי בית דין מסתובבים בשדה כלאיים ורואים כלאיים, היו עוקרים את הכלאיים ומשליחים, זורקים אותם בשדה. משרבו עוברי עבירה, גמרא תסביר מה זה עובר עבירה, החליטו שלוחי בית דין שזה לא מספיק לעקור את הכלאיים, אלא היו משליחים את הכלאיים לדרכים. ובשלב היותר מאוחר, התקינו שיהיו מפקירים את כל השדה, היה כנס. מי שיש לו כלאיים בשדה, מפקירים לו את כל השדה כולה. נכון. אמר רבי יהודה,
כנס.
עכשיו אנחנו, הנה בואו נראה את הגמרא. אמר רבי יהודה תני, יש ברייתא שקצת מספרת את תולדות הגזירות. אמר רבי יהודה, בראשונה היו עוקרים משליחים לפניהם. בשלב הראשון, בתקופה הראשונה, היו עוקרים את הכלאיים וקצת לבייש את הבעלים, עוקרים בפניו ומשליחים. אבל הבעלים שלא היו צדיקים כנראה, היו שמחים, שתי שמחות, לא התרגשו, הסתכלו בציניות על השלוחי בית דין, אמרו דווקא טוב, א', ניקשת לי את השדה, תמשיך, תעקור פה, תיקח גם פה, זה טוב, זה מנקש לי את השדה. וב', אז מה קרה? עקרת לי את הכליים וזרקת, אין בעיה, אני לוקח, נותן לפרה שלי לאכול, נהנים מהכליים לבהמות. זאת אומרת, לא התרגשו מזה. אז ראו שזה לא הולך, רבו עובר עבירה. לא, אבל זה אומר שהוא לא נזר שנה הבאה שלא לזרוע כליים. משרבו עוברי עבירה שעדיין המשיכו לזרוע כליים, החליטו שלוחי בית דין להשליך על הדרכים. כשאתה משליך על הדרכים, אז הפרות לא יכולות ליהנות מהדבר הזה. אף על פי כן, היו עדיין שמחים מהסיבה הראשונה, שמנקש לי את השדה. התקינו כנס חמור מאוד, שיהיו מפקירים את כל השדה כולה. אדם שזורע כליים, היו מפקירים לו את השדה, ואז זה כנס כבר יותר חמור, יותר משמעותי. רואים שבדין יכולים להפקיר שדות. מניין שהפקר בדין הפקר, שבדין יכולים באמת להפקיר רכוש לפי הצורך. כתוב בספר עזרא, וכל אשר ליבוא לשלושת הימים עזרא תיקן תקנה, אספה גדולה של נושא נישואי התערובת שהיה, ומי שלא יבוא לאספה שתהיה עוד שלושה ימים בעצת השרים והזקנים, יוחרם כל רכושו והוא ייבדל מקהל הגולה. אז יש כוח אם כן לבית דין להחרים ולנדות לפי הצורך. מניין שהיא פטורה מן המעשרות, זאת אומרת אחרי שהפקירו את זה, כל כך זה מופקר שזה אפילו פטור ממעשרות, כמו שאנחנו יודעים שדבר שהוא הפקר פטור מן המעשרות. אומר רבי יונתן ברד, רבי יצחק ברכה, שמה למנהדה, אפשר לוכח את זה מברייתא. כתוב, אין מאבריים את השנה, לא בשביעית ולא במוצאי שביעית. שנת שביעית, שנת שמיטה, היא אסור שהיא תהיה שנה מעוברת, וגם בשנת מוצאי שביעית, גם נוהגים שהיא לא תהיה מעוברת. ואם היא ברורה בדיעבד, אם בכל זאת בית דין החליטו לעבר, הרי זו מעוברת. ההשלכה של העיבור הזה, שיש עוד חודש עכשיו, שהוא מוסיף, שהוא פתור ממעשרות, כי כידוע הפירות של שנת שמיטה, כיוון שהם הפקר, אז שנת שמיטה כל הפירות פטורים מתרומות ומעשרות. אז אם כן, אתה מוכיח מכאן שבית דין יכולים להוסיף חודש, ובעצם לומר עוד חודש, זאת אומרת הפקר של חודש נוסף שפטור מתרומות ומעשרות. אז גם כאן, כשהם מפקירים שדה של כליים, ההשלכה היא שהשדה הזאת פתורה מתרומות ומעשרות.
תרומות ומעשרות זה רק את ראש חודש ניסן?
מה? לא, לא, מי דיבר על ניסן?
ראש השנה.
כן, נכון.
אז מה, איזה יכול להיות? לא מראים את החודש אדר,
הוא
עובד חודש
אילול. מה?
זאת אומרת, בסוף יש כבר...
למה? חודש אדר, מוסיפים עוד אדר. אתה מוסיף עוד אדר, זה אומר שהשנה תהיה יותר ארוכה, זאת אומרת שיותר יבול, שיקטף בשנה הזאת, יהיה פטור מתרומות ומעשרות. מה שתקטוף נגיד בחודש אלול, אז הוא נחשב עדיין, כן? למשל. טוב, עד כדון שביעית. אני מבין שבית דין לכתחילה לא מעברים שנת שמיטה. זה אני מבין למה לכתחילה בית דין משתדלים לא לעברים שנת שמיטה, כי זה תיק. שנת שמיטה כבר ככה שנה קשה לחקלאים, הם לא יכולים לעבד את השדות, כל חודש הוא מאוד משמעותי. להוסיף עוד חודש של איסור עבודת אדמה, זה דבר שלכתחילה אנחנו משתדלים להימנע ממנו כדי להתחשב בחקלאים. אז למה שנה שאחרי שביעית, למה את מוצאי שביעית גם אותה נוהגים לא לעבר? אמר רבי בון שלא להרבות באיסור חדש. אנחנו יודעים שיש התבואה של השנה השמינית, יש בדין של של חדש, ומה זאת אומרת, בכלל התבואה יש בדין חדש, זאת אומרת שאי אפשר להשתמש בתבואה החדשה עד תזיין בניסן, שעד מביאים את מנחת העומר. עכשיו בשנה השמינית אין הרבה תבואה, כי לא זרענו בשנה השביעית, אז יש מחסור בתבואה. ואם אתה אומר שאת השנה הזאת אי אפשר לאכול מהתבואה עד, אתה מעריך בעצם את דוחה את פסח, בעצם אתה דוחה את העומר בחודש, אתה בעצם גורם לזה שיהיה לחץ של תבואה, כי בשנה שעברה לא היה מחסור של תבואה, בשנה שעברה לא היה זרענו תבואה, אז בעצם אנחנו נעזרים מהתבואה של השנה השישית, ועכשיו בשנה השמינית זרענו, אבל אתה אומר חכו, אי אפשר ליהנות מהתבואה, לקצור אותה בתאריך הרגיל, יש עוד חודש, אז זה עלול ליצור לחץ של היעדר תבואה בשוק, ולכן כדי להקל על הציבור אנחנו משתדלים לא לעשות את זה.
אבל הרב לא סתם לעבור את השנה,
נכון, יש הרבה סיבות טובות, אז לכן מתחילה משתדלים למנוע את זה, לתכנן טוב, לעשות עיבור בשנה השישית, לא יודע, לנסות איכשהו לעשות כל מיני דברים. באמת אם אין ברירה, אמרנו שאפשר, אם בית דין הורים שחייבים, אז אפשר לעשות את הדבר הזה. ככה, טוב, מחר נראה בעזרת השם שהנהגות קצת שקשורות לעיבור השנה בשנת שמיטה, ונתחיל להיכנס לנושא של הגבייה בפועל של מחצית השקל. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הוא בא לתורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.